אתם מאזינים לרדיו הקצה.
אתם עכשיו על הקצה.
kzradio.net.
לא שותקים. לא שותקים. רדיו הקצה נגד גירוש הפליטים. יום שידורי מיוחד באולפן רינו צרור.
אז אני כאן ברדיו הקצה ביום שידורי מיוחד כנגד הגירוש, קוראים לו, אבל הוא כנגד הכי גירוש שרק אפשר לעלות על הדעת, גם גירוש פיזי, גם גירוש שבמחשבה, גם מחשבה רעה. אנחנו נהיה כאן עם שירים ועם מילים ושירה של מאגרים, וגם יעל גבירץ, אליפלט, ורובן אברג'י למלך, הפנתר שמאז ועד עכשיו לא הפסיק להתנגד. שעה תמימה, ואני מבקש להתחיל אותה דווקא בכמה מילים על ההתחלה של כולנו, על תורת אבותינו, תורת ישראל. עד כמה היא נגעה בגר, במאגר, בפליט, במי שאין לו אדמה מתחת לרגליים. עד כמה כל התורה הזו שאנחנו נשענים עליה, כל כולה היא תורת הגר. תורת אבותינו מסמנת את הגר כאבן יסוד, כנקודת מוצא. עם הגר אנחנו מתחילים את הסיפור, את תהליך לידתו של היהודי ואת קשר הסוד שלו עם אלוהים. ואם תרצו, אין כמו תיאור פתיחה כדי להעיד על כוונתו של מחבר הדברים, מי שכתב, מי שניסח, מי שסיפר. הגר הוא הדמות המובילה את מסע לידתו של ישראל. והמחבר מלווה את הגר, מתאר את דרכו, מאפיין את קשייו, מזדהה, מגן עליו ככל יכולתו. וגם מתעד בקפדנות את כל הקורות אותו, מעשה אחר מעשה, צעד צעד. זו תשומת לב אינסופית, קרובה ועועדת במיוחד. הגר הוא סימן העבר של היהודי. מאברהם אבינו הגר, מי שהגר מארצו וממולדתו, אנחנו מתחילים. והגר הוא גם סימן העתיד לבוא, מירות המואביה, זרע דוד, יבוא המשיח לגאולה שלמה, עבר ועתיד. ההנחיה להגן ולשמור ולכבד ולאהוב את הגר נמסרת לנו עשרות פעמים במצבים שונים, ואיתו נפתח כל סיפור תולדות היהודים. ללמדך שזה השער, הגר.
On the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Our things ain't what they used to be. Lost mother, radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are nice. Mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land?
how much more we use from men. Can't you stand that?
אחי האומן בן השבע כתב פיליפ לוין ותרגמה דוקטור ריקי טראום. כילד שיחק לבדו בשדות שבגב הבלוק, שישה צריפי עץ של שש משפחות מאגרים והורים שדיברו רק ג'יבריש עם שכניהם. לולי הילדים גם הבוקר טוב נשמע תלוש. לא יפלא שלמד במהרה לדבר אל עצמו, מבלי לומר לאיש מה חשוב באמת. ומה כבר חשוב לילד בן שבע? הכל חשוב. כל העולם נועד לו. עם דמדומי בוקר התגנב החוצה למצוא מסתור בשטחי הבר בין נסבי הלובן של אוגוסט, והעמיד פני גדול. השלים עם עצמו, מבלי שיזדקק לאיש. כלוחם ממחוזות עתיקים שאבותינו נמלטו מהם שנים קודם. מקומות קסומים, קייב, אודסה, קרים, פורט סעיד, אלכסנדריה, ליסבון, ספרד, קרקס, על העשב הלך הוא מנה את השמות שוב ושוב, בכל דמום. בעוד השמש טיפס על גב החרוב להאיר את הבתים. גברים יצאו לעבודה, נשים שבו למיטה. ילדים רחנו מעל דייסה וחלב. הוא התקדם במדינות, מבטו נוקב, כשל חיה, אוהל, ולרגליו האדמה חנקה את נשימתה.
I got a bone bleed stick with termite holes that I can swing out a skull when I'm feeling quite bold. I got a flea marked bike without any brakes, with my boot heels getting all a concrete scraped, cruising over the breeze with the sunset gold. I've been pedaling for miles, feel a thousand years old. Got a roll of cash in the side of my sock, sipping cold 45 in the lot kicking rocks. I got the low rent solitary cool like a fool in the summertime. My death wish mine that my brown dog eyes see the wavering lines. I got the low rent solitary cool like a fool in the summertime. My death wish mine that my brown dog eyes see the wavering lines.
I've been left in the dust like a thing from the past. But I go where I please, I don't need no gas. I got the Tupperware bowl with the turkey next to. Another couple of brews and a cookie or two. I got a bladder full of piss, now I'm gonna let go. Cause I ain't no priest, I go down with the flow. I've been rolled many times, now I'm all flattened out. I got a gin-soaked heart sinking down and down. I got the lure in solitary cool like a fool in the summertime. Death wish mine that my brown dog eyes see the wavering line. I got the lure in solitary cool like a fool in the summertime. My death wish mine that my brown dog eyes see the wavering lines. See the wavering lines. See the way they're in line. See the way they're in line. See the way they're in line.
Yael. אהלן.
אהלן, רינו.
מה שלומך?
שומעת היום את היום שידורים החזק הזה. אתה יודע מה הכי הורג אותי בימים האלה?
מה?
העיניים. המבטים האלה שאני רואה גם אצל הילדים שלנו, והילדים בביאליק רוגוזין, והמשפחות וההורים, כל כך הרבה ייאוש. וחרדה.
ויום שידורים כזה משנה לך משהו? לתחושה?
תשמע, כל קול שקם משנה לי משהו. כי אחד הדברים,
נשמע, אתה יודע, לא אני קם עכשיו, כל יום, אומרת את זה.
באמת, באמת עם החוויה שאני אעשה כל מה שאני יכולה כדי להציל חיים. אבל היה לנו אירוע גדול במוצאי שבת סביב הנושא של משפחה, להקים משפחה גדולה לפליטים, ויהושע סובול דיבר שם, והוא אמר משהו שכל כך ננעץ לי בלב, שאוספתי אותו למוטיבציה הראשונה שלי. והוא אמר שהפשע הכי גדול זה לגזול מפליט את התקווה. וזה כל כך התחבר לי לעיניים האלה שאני רואה כל יום.
אבל אני לפני שניגע בעוצמת הייאוש שאת קצת מקרינה עכשיו, בואי נלך כמה צעדים לאחור לרגע שבו את פוגשת אותם פעם ראשונה במחסן הילדים. כן.
אני פגשתי אותם לראשונה ב-2012 בגינת לוינסקי בקור ובגשם, כשהם הגיעו פצועים, הגיעו באמת עם בגדי קיץ בשיא החורף.
במסגרת הפעילות של לוינסקי, של מרק לוינסקי.
ישר, אתה יודע, מהפרוצדורה של קליטה בגבול, מיון קצר בסערונים, ואיזה הסעות מטעם המדינה שהביאו אותם ופרקו אותם בגינה הזאת. ומה שעשינו אז כאזרחים, זה שבעיקר למדתי איך מבשלים 3 קילו אורז בלי שידבק בסיר, ושופכים פנימה עוד 2 קופסאות שווית, ושבאופן פלאי זה המזון היחיד שיכול להכיל הרבה אנשים באותו יום.
ואז הייתה התנדבות גדולה של בעיקר חברים מתל אביב, מה שקרוי מרק לוינסקי.
נכון.
וכולי וכולי.
אני ראיתי כן. אז את הקריאה הזאת בפייסבוק.
כן.
אבל, אתה יודע, לא ראינו שם ילדים ולא ראינו שם נשים.
כן.
כי הנשים היו בעיקר במקלטים באותה תקופה, מקלטים לא במובן של אנדרגראונד, אלא מקלטים מכיוון שנשים באו אחרי אונס. באו במצב נפשי מאוד רעוע, והפעם שבה פגשתי את הילדים הייתה באפריל 2012, כשקמתי בוקר אחד לתמונה מזעזעת של הצלם אורן זיו, שהראה בעצם את התוצאות של השלחת בקבוקי תבערה באישון לילה על מין מעון כזה שישנו בו 21 תינוקות.
מעון את קוראת למה שאנחנו קראנו מחסני ילדים.
מה שעדיין קוראים מחסני כן. ילדים, אני כל כך קשורה לילדים, קשה לי עם ההגדרה הזאת, ויחד עם זאת אין שום מילה בעברית שיכולה לתאר את המציאות שבה הילדים השקופים האלה חיים, ו... בתקופה האחרונה גם הילדים המאוד מאוד נרדפים האלה.
אני שמעתי אותך לא פעם מדברת על הילדים האלה כנרדפים. מה פירוש נרדפים? איפה ראית? תמחישי לי מרדף לרגע.
אני אתן לך דוגמה. עכשיו נאלצתי מכל מיני סיבות להעביר מועדונית טיפולית שיש לנו לילדים רכים שהם ילדים בסיכון, ונאלצתי להתקין בה את כל סידורי האבטחה האפשריים, מצלמות ותאורה ונעילות חשמליות והכל, כי אחרת מתנקלים ומזיקים ודבק במנעולים והשפעה בחצר וכניסה מאיימת. יש לנו צוותים, בעיקר בני שירות לאומי, שמביאים את הילדים האלה בצהריים מגני העירייה אל המועדוניות, ואי אפשר ללכת עם הילדים ברחוב בלי שיתקרבו אליהם מבוגרים ויתחילו לצעוק ולירוק ולקלל. למשל השנה ביטלתי
זה, זה ברצף השנה. בכל פעם יעל, בכל פעם שאת יוצאת עם ילד, או כל מי שיוצא עם ילד מנקודה לנקודה, נגיד בשעות הצהריים, אחר הצהריים, חוטף את ההתנפלות הזו שאת מתארת?
אני אתאר לך תמונה, יש שני מחסני ילדים כאלה, בייביסיטרים כן. סמוכים מאוד לשוק התקווה,
כן.
ויש יום קבוע בשבוע שמתנדבות צעירות מוציאות אותם קצת לשחק בגינה. אני מדברת על ילדים בני שנתיים, עד ארבע גג, והילדים האלה נורא שמחים כשהם יוצאים, הם אוהבים לשיר את ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת. וכל זה פורח עד הרגע שהם נכנסים לשטח השוק, ואז מתחילים מהבסטות לצוק עליהם ולקלל אותם. והצוותים שלי חוזרים כל יום עם דמעות בעיניים, מהעיניים הנדהמות האלה. אנחנו לא יכולים להוציא ילדים ממתנדבים לגינה ציבורית, בלי שיבואו ויקראו להם קריאות נוראות, ועכשיו גם נוסף לכל הדברים, אגב גם חילקו קונדומים וכל מיני דברים דומים, ועכשיו גם נוסף לזה, אתם רואים את האוטובוסים האלה, אלה האוטובוסים שיקחו אתכם לכלא ולגירוש.
עכשיו,
ואלה העיניים שאני מתארת לך
עכשיו. יעל, אנחנו מכירים כמה ימים, וחלק גדול מזה את עשית כעיתונאית, שהסתובבה בשטח לא מעט.
אלה גורמים מאוד, קבוצות מאוד מאוד קטנות, אבל הן חורשות משום מה את המאבק
שלהם. מי הם? מי הם? מה זה? למה?
על הגב של הילדים.
אבל תהי עם השאלה שלי שנייה.
אגב, רואים רק לפני חודש שופט הוציא למעני צו הטרדה מאיימת נגד מנהיגה של קבוצה כזאת. מכיוון שחייתי תחת הסתה כל כך מסוכנת.
כן, את מדברת על שפי פז, אני רגע שם אותה בצד. מי הם האנשים? מה את מבינה שהאנשים האלה רוצים? מדוע ההתנגדות שלהם היא כל כך דרמטית? מה את יודעת להגיד לנו?
תראה, אני לא יכולה להבין בשום צורה התנפלות על הילדים, מעבר לאיזושהי תפיסה שהשתרשה פה לצערי, שלדרוס את הכי חלשים מהווה איזשהו רווח פוליטי. כי זאת לא קבוצה גדולה באמת, הקבוצה שאני מכירה היא מונה ביום בהיר, שמבחינתי הוא יום חשוך, היא מונה 10 אנשים אולי מתושבי דרום תל אביב, כשבדרום תל
הכל.
אביב אני שומעת המון המון קולות אחרים נגד הגירוש. והתחלתי לספר לך קודם שעד השנה מדי פורים היינו סוחרים בבית כנסת בסדרות הר ציון, אולם גדול, והיינו מקיימים פורים מאוד שמח לכל הילדים, והילדים היו הולכים ברחוב עם התחפושות, ואנשים מתושבי דרום תל אביב היו מעודדים אותם, והיו מוחאים להם כפיים, כי זה ילדים קטנים. והשנה למשל ביטלתי את זה, כי אני לא יכולה לערוב לביטחון של הילדים כשהם יעברו ברחוב ובמצב החרדתי שלהם. כרגע אני לא יכולה אפילו לקחת סיכון להעביר אותם חוויה שהם יפגשו את האלימות הזאת ואת הקריאות האיומות במגפון עוצמתי.
נכון לעכשיו, יעל, מה יכולים לעשות? מי ששומע אותך, מה הוא יכול לעשות כדי לנסות ולעצור?
יש כלי בגירוש שהוא נקרא חוק הפיקדון, שיצר מצב של הרעבה של הילדים ושל משפחות. המון מפרנסים פוטרו, אחרים לא יכולים כרגע לפרנס, אנשים הגיעו לפת לחם. אנחנו כבר 2.5 משנעים כל שבוע עזרה למעל 1,000 תינוקות וילדים, לעשרות משפחות, ומעבר לסיוע הומניטרי שהוא באמת מציל חיים, אני רואה בזה חיזוק מאוד גדול לרוח. לא ייתכן במדינת ישראל שיהיה כלי לגיטימי לשבור רוח של הורים, כמו שהמדינה הצהירה, ככלי לזרז את הגירוש. אתה יודע, זאת השנה הראשונה של 2017 הייתה שלומת אף תינוק במחסני ילדים, אחרי 17 תינוקות שמתו. אז מה אתם עושים? מה אתם רוצים? איך אפשר לעמוד מנגד? אז המון בתי ספר וגני ילדים ויישובים פשוט מתגייסים ואוספים את המזון.
מה כאשר, אז את אומרת, אנחנו צריכים כסף, אנחנו צריכים מזון?
אנחנו חייבים עכשיו קודם כל מגייסים כסף לפרויקט החירום הזה של המזון. כל שבוע איכשהו בינתיים, וזה רק בעזרה מהציבור, ואנחנו הגוף היחיד שמסייע בזה כרגע, מבטיחים לקהילה שלפחות האוכל יגיע. יהיה מה לתת לתינוקות, יהיה מה לתת לילדים.
אוקיי.
בנוסף לזה, תהיה בקרוב צעדת ילדים, תהיה עד לא ידע של ביאליק רוגוזין, שמאוד מאוד חשוב לנו השנה שהיא תהיה שמחה. והיום בדיוק העליתי פוסט שאנחנו זקוקים לתותנים, לליצנים, וגם לאנשים שיעמדו בשולי רחוב העלייה וינופפו בידיים ויחייכו, כדי okay. שהם לא ירגישו כל okay. כך כל כך לבד.
אוקיי. Okay. ואלה הם הדברים שאת מבקשת מאיתנו ברגע הזה, או שישנם דברים okay. נוספים לפני שהם נסיים?
זה כרגע הסיוע okay. הכי הכי מעשי, הסיוע שנצליח לעמוד בה. פרויקט הזה של הספקת החירום של המזון, זה כרגע הסיוע שהוא באמת הכי מציל חיים, והוא גם כלי מאוד חשוב לשמירה על הרוח במאבק נגד הגירוש. עניין אחר הוא עניין שאנחנו פשוט פוגשים אותו כל יום, דרי ואחרים באים ואומרים כאילו לציבור, אני חושבת שרוב הציבור מבין ש לדבר הזה אסור לשלוח משפחות וילדים, אז למרות שהמדינה מכריזה שהיא תגרש את כולם, אז הוא בא ואומר כביכול, כן. הוא מגרש רק מגיל 18, נכון?
כן, כן.
אבל בני 18 האלה זה בוגרי ביאליק רוגוזין,
נכון.
זה ילד שנקרא מזרועות אמו,
כן.
וכבר התחילו לחלק את הצווים האיומים האלה,
כן.
וכרגע אף אחד לא מוגן. וביום שישי אחת האימהות שלנו, למשל, רק להבין את החיים האלה,
כן.
קיבלה הודעה שהבת של הבת ה-17 מתה בצבא אריתריאה. לפני שנה תפסו אותה כשהיא ניסתה לעבור את הגבול וגייסו אותה לצבא בכפייה. עכשיו תחשוב רינו, לשבת עם אימא כזאת, היא אפילו לא יודעת ממה היא מתה שם בגיל 17. וכל הזמן מנסים פה לייצר איזשהו מצג שווא, כאילו לא מדובר בפליטים. כאילו מדובר באיזה מיטיבי חיים, או השד יודע מה. וזה כל כך, כל כך בלתי נסבל, ואני חוזרת גם לעניין של גזל התקווה, זה פשע.
יעל גבירץ.
תודה רינו.
תודה שהייתי איתנו.
שנחזק. ביי.
חזק חזק.
Midnight near the border, Phantom cross the Rio Grande. Running with coyotes, where the streets are paved with gold. You're diving underwater when you hear the helicopter. Knowing it's all been blessed and worthless if you run into patrols. Hiding in the shadows, so scared that you won't scream. But you dare not make a sound if you want to hold on to your dreams.
Hold on. May not be a lot, but you hold on. 'Cause you know it's all you got.
No matter the consequences or the fear that grips your senses,
you have got to hold on to your dreams.
City of the angels with its bright light fascination adds to the confusion that your mind must now endure. The gringos take advantage when they know that you're illegal, but you avoid la policia like a plague that can't be cured. Paying the mordida, you find out just what oil means. You cannot file complaints if you want to hold on to your dreams.
Hold on. May not be a lie,
the consequences or the fear that grips your senses,
you have got to hold on to your dreams.
Down at a Western Union, sending cash back to your family, or drinking down cerveza where the lights are very low. Your mind may start to wander when you think about your village or the woman that you love so much who's still in Mexico. Just $2 an hour, there ain't little to redeem. This life accepted in your mind, you plan to hold on to your dreams.
Hold on. It may not be a lot, but you hold on. 'Cause you know it's all you got.
No matter the consequences or the fear that grips your senses,
you have got to hold on to your dreams.
The consequences or the fear that grips your senses,
you have got to hold on to your dreams. Hold on. May not be a lot, but you hold on. 'Cause you know it's all you've got.
No matter the consequences or the fear that grips your senses,
you have got to hold on to your dreams.
Hey, hold on.
השיחה שלנו קודם עם יעל גבירץ, מנכ"ל עמותת אליפלט, שלקחה על עצמה כבר לפני שנים לנסות ולטפל בעיקר בילדי הפליטים, ובין היתר אליפלט קיבלה את פרס הנשיא, נשיא המדינה. המאגרים של מרגרט אטווד ותרגמה דוקטור ריקי טראום. הם מותרים לרשת את המדרכות המסתרגות כקווי כף יד, אבני בניין מותשות ורפות, נינוחות דשא עמוקים, בוסתנים מתפתלים אל שולי הארץ, תהפוכות הגורל, רק כדי לשמוע שהם עניים מדי מכדי לקיים את כל זה, או שיש מי שיבחין ורוצה להורגם, או שנחקק חוק המצהיר על התיישנותם. אני רואה אותם עולים מבועלם, מדיפים כי רוחשים, כחושים, אורם אפור ממסע, שהם פוסעים על החוף. בחוזות העבר מתרחקים, הופכים מושלמים, טירות זהירות מונצחות כאבני מראה בבקבוק זכוכית. עיירות מתמעטות על צלע הגבעות, כמו תחת משקולת נייר, שקופה ורפויה. הם נושאים תיקי בד ומזוודות, בגדים, כלים, תמונות משפחה. חולמים לקיים את הסדר הישן, זורעים בוסתנים, מפסלים ילדים ועדרים מעץ. אך לעולם הם עניים מדי, רקי התפל, פרי ירוק כמל, והרי בשמש הערבה העץ הוא לשריפה. ואם ישובו, עיירותיהם מתפוררות עם הזמן, לשונותיהם כושלות בין שיניים מגושמות, ואוזניהם עמומות מצליל זכוכית מתנפצת. הלוואי ויכולתי לשכוח אותם, וכך את עצמי. נפשי, מפה ורודה הפרוסה לרווחה. עמוסת חיצים וקווים מנוקדים, ואנשים בקרונות ברזל, החוצים מדי שנה, הלאה והלאה. ראשיהם מגיחים מבעד לחלונות, בתחנות, גומעים חלב או שרים, תוויהם חבויים בזקנים או בצעיפים, יום ולילה חוצים מרחבים של ארץ לא נודעת, אל ארץ לא ידוע.
Then it's an alien with extra ability, pushed time to next century, somewhere his craft lost control, guess where he stopped for petrol, wishing America to about shooting stars and spoke like a true bard, said don't play with songs, music is not marked as fierce toy tear joys, wishing America
Can it be? Can it be? All right.
עכשיו אנחנו עם עדות מוקלטת של פליט אריטרי שנמצא בארץ.
לא שותקים. רדיו הקצה נגד גירוש הפליטים.
קוראים לי אסחלתי אברהם מיכאל. אני הייתי באריטריה ב-1997 ויצאתי לצבא. ברחתי ב-2010. זה מגיל 16 בחצי אני יצאתי לצבא. זה בכוח, לא שאני רציתי, הלכתי 11 חודש אני בצבא. אני הייתי הולך פעם בשנה לבית שלי. אתה מאמין לי? אני, יש לי 4 ילדים, אני לא מכירה אותו. קוץ מאחד. אני לא מכירה אותו בכלל, רק בטלפון. אני לא ראיתי את הפנים שלו, ולא יוכלתי לגדל את הילדים שלי. ומשכורת שלי בחודש יוכל להיות כמה, $3 כזה משהו. אני יודע, סבלנו. סבלנו יותר מדי. ב-1999 אני קיבלתי מוקות באגף בבנחמה, ומה שאני קיבלתי מוקות באגף לא הייתה אמורה להיות בצבא, חייב להשתחרר. אבל דיקטטור שלנו לא רוצה לשחרר אותי, יש לי מוקות, לא סתם מוקות, ואני חייב להשתחרר ממצב הזה, וביקשתי, יכניסו אותי לבית סוהר 6 חודש, רק בגלל שביקשתי, והשתחררתי אחרי 6 חודש, גם ביקשתי לשחרר אותי, ועוד פעם יכניסו אותי. בלי דיבור, שום דבר לא עשיתי, ואני הייתי חייל מצוין, ואני דאגתי כמו שצריך למדינה שלי, והכל מה שביקשו אני עשיתי עד מתי שאני ברחת. תקשיב, אני סבלתי, יותר מדי סבלתי. ואני התחתנתי ב-2007. הגיעו משטרה ב-12 בלילה, ועצרו אותנו מפותחה בית שלי, לקחו לו כולם, ההורים שלי ומשפחה שלי ו... אשתי ואמא שלי, כולם, אחים, אחיות, כולם. כולם היינו עצורים, ואף אחד לא ידעתי איפה אתה נמצא, ואף אחד לא שואל. 460, אתה מאמין? 460 בית סוהר יש במדינה שלנו. במקום 460 בית ספר, 460 בית סוהר. החלטתי לעצמי, אני חייב לברוח ממדינה זה. ולקחתי את הנשק שלי, וברחתי לאיזה מקום. אחרי זה, ברחתי ל... סודן, ויודעים שאני בורחת, ואחרי רודפו חיילים. וחשבתי זו, אני חייב ללכת לישראל, וב-2011 נכנסתי למדינת ישראל, ואני בן אדם, אני בן אדם, כמה יוכל להיות, יש לי לחיות בעולם זה? יוכל 80, אם אלוהים אוהב אותי, יוכל להיות 80, אם לא, פחות אתה הולך. ויתן לנו קצת לנוח, עד מתי שמדינה שלי תהיה דמוקרטיה ושלום. זה אנחנו מבקשים. רק נופלים עלינו בגלל שאנחנו שחורים, אבל אנחנו נמשיך להיות שחור, ואנחנו נמשיך ללחם לזכויות שלנו. הרי עם ישראל עכשיו מגין עלינו, לא אנחנו מגינים לעצמנו עכשיו. התעייפנו כבר אנחנו, אבל עם ישראל הוא איתנו עכשיו, הוא יצא להפגנת. אני יודע מה זה יהודי. יהודי, באמת יהודי הוא רחמן. הוא יודע בן אדם פליט, בגלל שהוא היה פליט.
לא שותקים. לא שותקים. רדיו הקצה. נגד גירוש הפליטים.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar tree. Gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to dry. Here's a strange and bitter cry.
טוב, היא קוראת. פשוט קוראת. אתה לא רוצה לענות לי, אני מבין שאתה רק הולך לאן הן לי פה. הבנתי. אבל אני רוצה להגיד, סליחה, 2-3 דקות על המילה הזו, גר. גימל ריש. מאז הימים הראשונים יש לצירוף הזה, גימל ריש, משמעות מהותית. כבדת משקל. שתי האותיות, כשהן מצטרפות אחת לשנייה, הן מתארות תמונת מצב אחת, ובשינוי קל של ייצור מצב הפוך. ושתיהן מציגות את המעמד החברתי הראשון מאז ומעולם. גר, בעיקרו מגורים. גר, לגור, מתגורר, מתגוררים. גר בקמץ, מי שיש לו מקום לגור בו. גר בצרה, מי שחסר. ניגע קצת במשחק האותיות הזה. המקום, הבית, הוא הסימן הראשון ליכולת. מקום מגורים הוא תנאי ראשון להישרדות, שלב ראשון בסולם המעמדות בין בני האדם. מקום מגורים, אני מתכוון שם כולל לקורת גג, לפיסת אדמה, לקהילה, לחבל ארץ, מקום שלך. עם קורת גג לראשך, אתה משתייך לקבוצה אחת, למעמד אחד. בלי קורת גג, בלי מקום לגור בו, בלי אדמה להשריש בשורש, אתה שייך לחבורה שונה לחלוטין. גר בקמץ, מי שיש לו. גר בצרה, מי שאין לו. בייצור אחד, ערף עין אחד, אבל ממש ערף עין מפריד בין מי שיש לו לבין מי שאין לו. גר בצרה הוא מי שהיגר ממקומו הטבעי, מביתו, מארץ הולדתו, למקום אחר. אדם שלא נולד באותה מדינה, הבהיר לנו רשי, אלא בא ממדינה אחרת לגור שם, זה גר. שהוא מאגר ממקום למקום שאין לו, שאיבד, שעזב את ארצו ואת מקום מגוריו, אם נאנס לעזוב את המקום, ואם בחר בכך. הוא גר בצרה. אבל גר בצרה, אותו גר, אותו ניקוד, הוא גם נוכרי שקיבל עליו את דת משה וישראל. מי שהמיר את דתו ליהודית, גם זה גר, מי שהתגייר. אותו גר, כמותו, כמו מי שעזב את ארצו ומולדתו ובית אביו. ללמדך, ללמד את כולנו, שמעבר האדם מאמונה אחת לאמונה אחרת, מדת לדת, כמוה כהגירת האדם מאדמה אחת לאדמה שנייה. אין קשה ומפרך ממסעם של השניים, ושניהם גר בצרה. Thank you. ראובן אברג'יל.
שלום.
שלום, שלום, מה שלומך?
מצוין, תודה.
איך אתה מרגיש ביום כזה?
בדרך כלל אני לא נוטה למציאות להכיר עליי את
הזמן.
באמת? כן, בטח. המציאות שלנו היא לא חומרים, חומר שניתן לאבד אותו בידיים שלנו. אנחנו נגררים, נגוררים.
כן. אבל אתה מצליח לייצר חומה בינך לבין המציאות?
כן. אני חושב שבזמנים הקשים האלה, זה אנשים צריכים להתעשת ולקחת יוזמה ואחריות, גם כשהם חושבים שהם לא צריכים להיות שם.
מה פירוש גם כשהם חושבים שהם לא צריכים להיות שם?
בפירוש, כפי שאמרתי, קוראים סביבנו המון דברים.
כן.
של השחיתות של שמאכלת כל חלקת אדמה טובה, על ההחלטות, לא לקבל החלטות במערכת הפוליטית, הפליטים שנמצאים בתוכנו הרבה שנים ומעולם לא ישבו ודנו בכובד ראש בחומרים לגופו של אדם ולא, כן. וכל הדברים האלה, אלה דברים שהורסים בתים בשכונות, מגרשים אנשים מהבתים שלהם, בכל הדברים האלה שקורים בתוך החברה הישראלית. ולצערי החברה הישראלית נתונה באיזה מגננה כזו, שכל אחד חושב שמה הוא כבר יכול לעזור, או מה הוא יכול לתרום.
זה חלק מהמגננה, השאלה מה אני יכול לעשות, או מה אני כבר יכול לעזור. אבל לפני שניגע רגע במגננה הזו, ואולי גם תסביר לנו, תספר לנו איך אפשר לפרק אותה, אתה מוצא קו מחבר בין הקטמונים בשנות ה-70 למה שקורה עכשיו ולגירוש בסך הכל?
לדעתי זה, איך אומרים, קו שמחבר את תפיסת העולם של הפוליטיקה הישראלית מאז ומתמיד, והעיוותים החברתיים שנוקסים בכל חלקת אדמה, ובפרט בעיירות הפיתוח ובשכונות. למה שהיה בשנות ה-70, בעצם הוא מה שהיה בשנות ה-50, ומה שהיה בשנות ה-70 הוא מה שמתקיים היום. כלומר, המדיניות לא השתנתה. הפוליטיקאים משתנים, אבל המציאות היא אותה מציאות, וכנראה אנשים שחרשו לפניהם, אז השאירו את המחרשה בידיהם וממשיכים לחרוש באותם התלמים.
אתה יודע להסביר לי גם איך יכול להיות שכל כך הרבה שנים אותה תפיסה רק משתכללת ולא משתנה? כי אנחנו מדברים על 50 שנה עכשיו.
זה לא שהשיטה משתכללת, אלא השיטה מקיימת את עצמה, ואיך אומרים, מכוח האינרציה. מכוח האינרציה שבנר הניחו את היסודות לדברים האלה בשנות, עם קום המדינה, ובכוח האינרציה הדברים ממשיכים לעבוד.
אבל
הדורות הבאים, הפוליטיקאים שבאו לאחר מכן, הצעירים האלה, שלא, איך אומרים, לא חוו את בנר, את הקשיים של הראשונים, היום הם פשוט מנותקים מן המציאות, ולא לוקחים אחריות לדון על דברים לגופו, כפי שאמרתי, לגופו של אדם או לגופו של עניין, מפריחים סיסמאות כמו לבורות ושל סבון, והציבור עייף מלהתגונן, עייף מלהתעמת, והמציאות הזו היא כל כך
אבל
קשה.
דווקא בנושא הזה, רובן, דווקא בנושא הזה נדמה לי, על פי תחושות אצבע וקצת מראה עיניים, לא יותר מדי, שיש תנועה ציבורית יחסית גדולה. ראיתי את זה גם בירושלים במוצאי שבת, אבל גם בכלל סוג של תכונה שאנחנו לא מכירים, היא לא מלמדת על התנגדות דוגמת הפנתרים, אבל כן מנסה למצוא מוצא, או שאתה חושב שאני טועה פה?
תראה, בחודש האחרון, בחודשיים האחרון, חלה איזה, בנאמר, איזה זוזה אלקטרונית, כן, במקרה הספציפי הזה של של הפליטים. אבל אני לא יכול להעיד שזה קורה בכל תחומי החיים שלנו.
לא, אבל אנחנו מדברים היום רק על הפליטים, לא על כל תחומי החיים, כי אז לא נצא מזה.
על הנושא של הפליטים, שאיך אומרים, המערכת הפוליטית הקדישה את השאה בזה שהיא שמה דדליין לגרש גירוש המוני את אנשים. כאשר אני יודע בביטחה שהאנשים האלה מעולם לא ניתנה להם הזדמנות להוכיח את מה שקרה איתם או איך הם הגיעו לכאן. ולאחרונה אנחנו גם שומעים את זה מפי פוליטיקאים בתוך המערכת שאומרים אין לנו הסכמים אבל זה כך וכך. אז יש לנו התעוררות של ציבור שלם היום שאומר רק רגע חבר'ה, הרי אנחנו המדינה הזו לטענתכם אתם כמה מקבוצות של פליטים שנרדפו באירופה בשנים האיומות שכולנו מכירים אותם. ואנחנו הפצנו את הבשורה לעמים שאנחנו מכירים באותם גיבורים שהסתירו יהודים והגנו עליהם וקראנו להם חסידי אומות העולם. ואנחנו מתנהגים כאחרוני הנבלים במרחב הזה. ואני, ראובן אברג'יל, וכמותי ישנם עוד אלפים שקמו היום להשמיע את קולם.
תגיד, איך אתה רואה מול ה... תפיסה הזו שלך ושל רבים אחרים את סוג התגובה שהפליטים מקבלים בדרום תל אביב.
המערכת הפוליטית שמה לנו דדליין. קודם אנחנו אמרנו אוקיי, הם בודקים, הם מסתדרים, הם עושים זה. אבל כשהמערכת הפוליטית שמה דדליין ומנהלת עסקים חשוכים עם מדינות חשוכות וטוענת שהיא עם המדינה הזו היא לא פועלת, אבל היא מעבירה אותם למדינה אחרת, כשאנחנו יודעים שהם זולגים למקומות האחרים.
לא, אני אבל תהיתי, אני אבל תהיתי מה אתה חושב על הקבוצות האוכלוסייה בדרום תל אביב שמצד אחד מוצאות את עצמן נפגעות, מצד שני אנחנו מוצאים שם גם אגרסיה לא פשוטה כלפי מבקשי המקלט השונים. איך אתה רואה את זה?
זה בדיוק המקום האפל של הפוליטיקה הישראלית, שהצליחה להרעיל את השכונות דרום תל אביב כלפי קבוצת אנשים אחרת, אחרים, וכאילו הבעיה היא של אלה. ברגע, לפני שבאו האפריקאים האלה לכאן, היו אפריקאים אחרים מצפון אפריקה ומתוניס ומשאר המקומות בשכונות שסבלו מהרגל הגסה של השלטון ועד היום הזה. גם כשיזוזו כל האפריקאים האלה מכאן וחזרו למדינתם, מצבם של השכונות לא רק שלא ישתפר, אלא יהיה הרבה יותר גרוע, כי הג'נטריפיקציה מחכה בפתח.
נכון.
ואני חושב, ואני מבקש גם מהתושבים של דרום תל אביב, חבר'ה, תאחדו את המאבק, זה מאבק משותף לכם ולהם. כי אם מדינת ישראל היום מבקשת להוציא 37,000 פליטים, והיא מתחננת שיגיעו אליה ממדינות אחרות אנשים על מנה שימלאו את מקומם של אלה, הרי זה ברור על פניו שיש כאן משהו מעוות. ותושבי דרום תל אביב, שעכשיו יש תהריסות בתים שלהם גם כן, בתל כביר ובגבעת עמל ובמקומות האחרים, קומו והתאחדו ותנו יד למאבק, כי המאבק הזה הוא מאבק משותף אל מול מערכת פוליטית.
איך אתה רואה את המאבק הזה, רובן? מה אתה רואה ממש בעיניים כשאתה אומר מאבק?
אני רואה שלא תהיה יציאת מצרים מכאן של הפליטים.
כי תהיה התנגדות? אתה חושב שתהיה התנגדות?
אני ועוד עשרות אלפים שכמותי נעמוד בגופנו, נחסום את המעבר שלהם בכל מקום. זה לא ייתכן שמדינת היהודים שטוענת שאנחנו עם שנרדפים, היא תהיה הרודף והמבצע של הפשעים נגד האנושות. זה לא ייתכן.
אני מאמין באופן המלא ביותר בעובדה שאתה חושב ככה עליך, אבל אמרת גם אלפי אנשים, אתה חושב שאיתך תהיה קבוצה מספיק גדולה של אנשים?
אני מאמין בכל ליבי, כי אני מסתובב בשטח, ואני יודע, אפילו בדרום תל אביב, תתפלא לשמוע, שיש מאות אנשים שבאמת, איך אומרים, מבקים את מר גורלם של, של עצמם, ואת מר גורלם של הפליטים האלה. והם יודעים שהפליטים הם לא הבעיה שלהם. הבעיה של, של דרום תל אביב היא ההחלטות הפוליטיות של הפוליטיקה הישראלית.
עוד דבר אחד, רובן האחרון, מה אתה מציע ברגע הזה למי שחושב כמוך? מה הוא צריך לעשות?
אני פונה לציבור שלם ששומע אותי, ולאלה שלא שומעים אותי, אני מקווה שזה יעבור מפה לאוזן. אל תחכו ליום האחרון, כשאנחנו נשמע שמעלים אותם על מטוסים, או מובילים אותם כצון לטבח. תהיו ערים, תתחילו לארגן עצומות, תעבירו ביניכם את הפרטים. ביום הדין אנחנו נתייצב כולנו, ואני נותן את הבית שלי, נותן את, איך אומרים, את הבתים של המשפחה שלי, שכמחסה לאנשים האלה. אינני מבקש להיות גיבור, אינני מבקש להיות חסיד אומות העולם, אלא אני חושב שזאת חובתי המוסרית כאזרח במדינה הזו, לא לתת יד למעל ולפשעים.
רובן אברג'יל, תודה רבה לך על כל הדברים האלה.
מודה לך מאוד שנתת לי את ההזדמנות.
ועד כאן אנחנו עם השעה הזו ועם הקריאה המסעירה של רובן אברג'יל על תישארו בבתים ועל תחכו לרגע האחרון. אנחנו נגיד תודה רבה לדוקטור ריקי טראום שתרגמה עבורנו את השירים, לסילן דלל שערכה ותחקרה את היום הזה, לאלעד אל חרר על העיצוב הגרפי, עומר סנש, ליה שפיגל, בר זבדה? זבדה, למה אתם שותקים? ספיר כהן, חורכה כהן, מכללת BPM, קואמי, לדרור זמיר, מפיק השידור, נכון? אמיר אגוזיה על המוזיקה, הוא לא כתוב לי, אתה קצת מפלח כאן. בר פלג, בר פלג עורך את כל יום השידורים, נדמה לי שאני לא הפסדתי, פספסתי כאן שום דבר, נכון? חסר לכם משהו? אני מעולה. גם אתם. אלף תודות שאפשרתם לי להיות את השעה הזו כאן, ואני מקווה שנעשה ונצליח. תודה רבה, חברים.